אני רוצה לעסוק ב... כן, הכותרת קצת עמומה. אני רוצה לעסוק בייצוגים של רעיונות, או ביחס בין ייצוגים של רעיונות, כאשר זה מיושם, או אני מתייחס בעיקר להשתלשלות של התורה, מאיזושהי רמות הפשטה גבוהות יותר לרמות נמוכות יותר. והתירוץ למה עוסקים בזה עכשיו זה בגלל שסביב פורים ומגילת אסתר נדמה לי שיש כמה היבטים של העניין הזה שמודגמים סביב פורים ומגילת אסתר, אבל הדיון יהיה דיון טיפה יותר רחב. אז אולי אני אתחיל מגמרא ידועה, כן, במסכת שבת, בדף פ"ח. לא את כל המקורות צילמתי בגלל שלא רציתי לחרוג מהשני עמודים, אבל זה מופיע. המקור הראשון אצלכם. אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לי ילודי שעה בעינינו? אמר להן, לקבל תורה בה. אמרו לפניו, חמודה גנוזה שגנוזה לך 974 דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש לתנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו, השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ השתנה אותך על השמיים. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אחזר להם תשובה, משה מפחד, כן, אמר לפניו, ריבונו של עולם, מתיירא אני שמה ישרפוני באבל שבפיהם. אמר לו, יחוז בכיסא כבודי וחזור להם תשובה, שנאמר וכו'. אמר לפניו, ריבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה, אנוכי השם אלוקיך שהוצאתיך ממצרים? אמר להם, למצרים ירדתם, לפרעה השתעבדתם, תורה, למה תהה לכם? שוב מה כתיב בה? לא יהיה לך אלוהים אחרים, בין הגויים אתם שרויים שעובדים עבודה זרה, שוב מה כתיב בה, זכור את יום השבת לקדשו, כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכים שבות, שוב מה כתיב בה, לא תישא, משא ומתן יש ביניכם, שוב מה כתיב בה, כבד את אביך ואת אמך, אב ואם יש לכם, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, וכן הלאה. טוב, מדובר במדרש אגדה, אבל עדיין צריך להסביר, צריך להבין, א', מה המדרש בא לומר, ובאמת, שזה קשור לזה, מה הייתה הטענה של המלאכים? זאת אומרת, האכיל והרעדה שמתוארים פה בתחילת המדרש הזה, לא משקפים את הבנליות של התשובה. בסדר, זה ברור, זאת אומרת, מה המלאכים רצו? מה, וכי אב ואם יש להם, שיש לשייך אצלהם כיבוד אב ואם? זה נשמע קצת בנאלי, זאת אומרת, ברור, תשובה מובנת מאליה, מה, לאחוז בכיסא כבודו, והוא מתיירא שהם ישרפו אותו בהבל שבפיהם, וכל מיני דברים מן הסוג הזה, כשבסוף מגיע משהו שהוא, סך הכל, כן, תשובה פשוטה, מה, יותר מעט, אני נשאל באופן אחר, כן, המלאכים כביכול עסקו בתורה עד שהיא ניתנה למטה, במה הם עסקו? הם למדו את כיבוד אב ואם, הם למדו את לא תרצח ולא תנאף, מה כל הדברים האלה רלוונטיים? לגבי המלאכים. אז נדמה לי שהפירוש המתבקש למדרש הזה זה שבעצם הוא בא לומר שהירידה של התורה למטה, או מתן תורה, כן, הורדת התורה לארץ, לא רק העברה גיאוגרפית. זאת אומרת, כן, מלמטה, כן, התורה איבדה אנרגיה פוטנציאלית. זאת אומרת, ירדה למטה. אלא המעבר הזה היה כרוך בהתלבשות של התורה במערכת מושגית שקשורה לעולם שלנו, לבני אדם, לחיים שלנו. זאת אומרת, התורה במקורה זה איזשהו אוסף של רעיונות מופשטים שלא קשורים לא לאב ואם ולא לרציחה, גניבה ודברים כאלה, אלא יש שם רעיונות כלשהם מופשטים, אני לא, עוד מעט אני אסביר למה אני לא יודע להגיד על זה יותר מכך. וכאשר היא ירדה למטה, אז היא באה לידי ביטוי או התלבשה במונחים של כיבוד אב ואם, לא תרצח, שמור שבת וכדומה. אז מה המלאכים למדו קודם, עד שהתורה ניתנה לארץ? הם כנראה למדו איזושהי תורה אחרת. מפתה אולי לומר שהם למדו את אותה תורה מופשטת לפני שהיא התלבשה פה בלבושים האנושיים, אבל אני לא חושב שזה נכון, הם למדו תורה שהתלבשה בלבושים הרלוונטיים אליהם. כי אי אפשר ללמוד תורה שלא מלובשת בכלל. כמו שאני אנסה להסביר עוד מעט. תורה תמיד צריכה להיות מלובשת בשביל שאפשר יהיה ללמוד אותה. רק בעולם שלנו מתלבשת במערכת מושגית אנושית, מערכת מושגית של העולם שלנו. בעולם של המלאכים היא מתלבשת במערכת מושגית אחרת, כן, של עולם היצירה, הבריאה וספירות וכדומה, אני לא יודע, כל מיני מערכות מושגים אחרות. וכשהמלאכים אומרים, הקדוש ברוך הוא, פתאום אתה נותן תורה לבני אדם, מוריד את התורה למטה, אז בעצם הם שואלים את אותה שאלה שמשה רבינו שואל כלפיהם. בתורה שלהם כתוב, כן, תמיד שאתם נתקלים בתפארת חצי ימין, אז אתם צריכים לתקן את נצח שבעוד. זאת אומרת, זה העיקרון שכתוב שם. אז רגע, אתה מוריד את זה למטה, מה זה קשור אליהם שם למטה? שתנה אותך על השמיים, הרי האמירות האלו, אולי ציוויים, לא יודע אם זה היה ציוויים או לא, לא קשורות לעולם של בני אדם. ואז מה משה רבנו עונה להם? מה קשור אליכם? כיבוד אב ואם, או לא תרצח, או לא תגנוב. בגלל שהם הסתכלו על התורה שמלובשת במערכת המושגים שלהם, ואז זה באמת לא רלוונטי לכאן. ומשה רבנו אומר להם, תראו, אבל התורה שאני מקבל מלובשת במערכת המושגים, שלא קשורה אליכם בכלל, היא קשורה רק אלינו. אז בעצם יוצא ששני הצדדים לא באמת מחזיקים בתורה עצמה, אלא הם מחזיקים בתורה כפי שהיא מגולמת או מלובשת במערכת מושגית שמתאימה להם. אחד זה בעולם היצירה והבריאה, והשני בעולם העשייה. אבל זה בסך הכל התלבשויות שונות של התורה. אולי כדי להדגים את העניין הזה, אז אני אתקק אולי לכמה דוגמאות בהקשר רחב יותר. יש פילוסוף בריטי ידוע בשם ברטרנד ראסל, והוא כתב ספר שנקרא בעיות הפילוסופיה, אחד הספרים, מתמטיקאי, ושם הוא שואל מה זה אור. זאת אומרת, כששואלים בן אדם, בן זמננו, מה זה אור, אז הרבה אנשים יענו על זה, זה גל אלקטרומגנטי. אור זה גל אלקטרומגנטי. זאת שטות כמובן. אור הוא לא גל אלקטרומגנטי, אור זאת אותה תחושה שנוצרת אצלנו בהכרה כאשר גל אלקטרומגנטי פוגע לנו ברשתית. אבל האור קיים אך ורק אצלנו בהכרה, אין אור בעולם עצמו, בעולם עצמו יש גל אלקטרומגנטי. זה מתורגם בהכרה שלנו לאור, בגלל שככה בנויה מערכת החישה שלנו. זה פוגע ברשתית, זה שולח אותות למוח, המוח מפענח את זה באיזושהי צורה, בסופו של דבר בהכרה שלנו, בשכל שלנו, לא יודע, איפה שלא יהיה, ברובד המנטלי, אנחנו רואים תופעה שאנחנו קוראים לה אור. אין לזה שום קשר מהותי לגל אלקטרומגנטי. הגל האלקטרומגנטי בעצם התלבש פה במערכת מושגית שבאה מאיתנו, היא רק שלנו, היא לא קשורה אליו בכלל. זאת אומרת, אם היה יצור אחר, שהעיניים שלו, או עצב הראייה, היה מחובר אצלו במוח למרכז השמיעה, אז הוא היה רואה, הוא היה שומע גלים אלקטרומגנטיים, לא רואה אותם. ואז הגל האלקטרומגנטי היה מתורגם אצלו לקול, ולא לאור. והוא היה לא פחות צודק מאיתנו שאצלנו זה מתורגם לאור. שנינו צודקים, אבל במילים אחרות אף אחד לא צודק. גל אלקטרומגנטי זה לא זה ולא זה. גל אלקטרומגנטי זה איזושהי תופעה פיזיקלית שקיימת בעולם, בהנחה שיש דבר כזה ושהפיזיקה צודקת. אבל התמונות או הקולות, כן, החישות או ההכרות שאנחנו מייצרים כשאנחנו פוגשים את התופעה הפיזיקלית הזאת, אנחנו קוראים לזה אור או קול וכו'. כן, השאלה שהשתעשעו בה לא מעט אנשים על עץ שנופל ביער, האם הוא משמיע, ואף אחד לא נמצא שם, האם הוא משמיע קול. ברור שהתשובה היא לא, הוא לא משמיע שום קול. שאלה בכלל. מפני שכל מה שהוא עושה זה בסך הכל הוא מזיז את האוויר, יש שם גל אקוסטי. אבל כל עוד אין שם איזשהו אור טוב שהגל האקוסטי הזה מכה עליו, לא נוצר קול. קול קיים רק בהכרה שלנו, קול אין בעולם. בעולם יש גל אקוסטי. בהכרה שלנו יש קול. כשהגל האקוסטי פוגע באור הטוב האנושי, או לא רק האנושי, אבל אור טוב, אז הוא יוצר קול. אבל הכל והמראה והצבעים וכל מה שאנחנו בדרך כלל משייכים לעולם עצמו, כל כולו קיים רק אצלנו בהכרה. אין שום דבר מזה בעולם. בעולם עצמו יש אוסף של תופעות פיזיקליות, כן, בהנחה האופטימית שיש שם משהו כזה, אוסף של תופעות פיזיקליות שהתמונה שלהם, כשהן מתלבשות במערכת הלבושים או המושגים האנושית, זאת התמונה שאנחנו קוראים הכל ואור ומראה וטעם וריח וכל שאר החושים שלנו. זה הכל פונקציה שלנו. אם יהיו יצורים שנכנו במערכת חישה אחרת, אז תהיה להם תמונה לחלוטין שונה על העולם. אגב, יש שאלה מאוד ידועה שקוראים לה לפעמים הארמון של הפילוסופים. הארמון של הפילוסופים זאת השאלה של נגיד שאני, כן, כולנו רואים איזשהו דבר שהוא בצבע אדום. אנחנו מסכימים שהוא בצבע אדום. השאלה אם כולנו רואים את אותו צבע. זאת אומרת, יכול להיות שאתה מדבר על צבע אדום, אבל מה שאתה רואה בהכרה שלך זה מה שאני קורא צבע ירוק. אבל אתה התרגלת, מה שנולדת, שהצבע הזה קוראים אדום. ואנחנו מדברים בינינו, ואנחנו תמיד מסכימים, כל מה שאני קורא אדום, גם אתה קורא אדום, מה שאני אקרא ירוק, גם אתה קורא ירוק, אבל ייתכן שמה שאנחנו רואים הוא אחר לחלוטין. אנחנו מסונכרנים ברמה של הדיבור, אבל בעצם מה שאנחנו רואים הוא שונה לגמרי. אין שום דרך לגשר על הפער הזה בין הדיבור לבין הרעיון שהדיבור מבטא. אנחנו לא יכולים לדעת האם באמת השני שמדבר על צבע אדום רואה את אותו דבר שאנחנו רואים כשאנחנו מדברים על צבע אדום. יותר מזה, אין לנו גם דרך לדעת, אם אני חוזר למה שאמרתי קודם, האם כשאני מדבר על צבע אדום והשני מדבר על צבע אדום, זה לא שהוא בכלל שומע את הסימפוניה החמישית של בטהובן והוא קורא לזה לראות צבע אדום. הוא פשוט רגיל שזה מה שנקרא לראות צבע אדום, וזה קוראים במילים לראות צבע אדום. וכל פעם כשאני רואה משהו בצבע אדום, הוא שומע את הסימפוניה החמישית של בטהובן. אבל הוא רגיל שלזה קוראים לראות צבע אדום. אז הוא מדבר תמיד על זה שהוא רואה צבע אדום, וגם אני, אנחנו מסכימים לגמרי. אבל מה שאנחנו רואים באמת הוא שונה לחלוטין. אין, אני חושב לפחות, לא מכיר, אני לא חושב שמוכרת דרך לבדוק או לוודא שאנחנו באמת חווים את אותן חוויות, או מכירים את אותן הכרות. אנחנו מתארים את הדברים באותה שפה, אבל אנחנו לא חווים את אותם דברים. לכן, זאת למעשה דוגמה של התלבשות של מושגים שהיא לא שייכת לעולמות כמו שנראה כאילו מיסטיקה כזאת, תורה ומלאכים וכל מיני דברים נורא נשגבים שאפשר תמיד לתלות בהם כל מיני דברים לא מוגדרים עד הסוף. העולם שלנו כולו זה עולם של התלבשויות. בלי שהדבר מתלבש במשהו, אנחנו לא מצליחים לתפוס אותו. יש חלוקה כאן, תחילה, בין הדבר כשהוא לעצמו לבין הדבר כפי שאני תופס אותו. כן, הנאומנה זה הדבר כשהוא לעצמו, הפנומנה זה איך שאני תופס את הדבר. עכשיו, יש רבים שחושבים שהחלוקה הזאת זה איזושהי מגבלה אנושית. אנחנו לא יכולים לתפוס את הדבר עצמו, אנחנו תופסים רק את האופן שבו הוא מופיע לעינינו. נגיד, אני רוצה לתאר את השולחן הזה, אז אני אומר, זה שולחן שיש לו צורה מלבנית, צבע חום בהיר, רגליים כאלה, צורה כזאת וכן הלאה, שזה כמובן הכל רק תיאור במושגים ששאובים מהעולם ההכרתי שלי. אין לזה שום ודאות שמישהו אחר שמדבר את אותו דבר גם חווה את אותה חוויה. אז בעצם כשאני שואל, אוקיי, אז מה הצבע של השולחן עצמו? לא הצבע שאני רואה לשולחן. זאת שאלה חסרת מובן. לשולחן עצמו אין צבע. צבע זה רק הדבר שנוצר בהכרה אנושית שמסתכלת על השולחן. אין לשולחן עצמו צבע. לכן שההבחנה הזאת בין הדבר עצמו לבין הדבר כפי שאני תופס אותו, היא לא הבחנה שנובעת ממוגבלות אנושית. זה לא בגלל שאני לא יכול לתפוס את השולחן עצמו, לכן אני נאלץ על כורחי לתפוס אותו באמצעי המוגבלים. תפיסה בהגדרה, תפיסה זה תמיד דרך האמצעים של התופס. זה לא מוגבלות. כך תופסים, זה מה שנקרא לתפוס. רק לתפוס משהו פירושו לתאר אותו במערכת המושגים של התופס. עכשיו יכול להיות שיש תופסים שהם מוגבלים, אז הם לא יתפסו הכל. ברור שיש מוגבלויות גם. אדם עיוור לא תופס בכלל את האלמנט שאני רואה. הוא לא תופס אותו באופן אחר, הוא לא תופס אותו בכלל. אוקיי, אז יש מוגבלויות בתפיסה. אני אומר רק שעצם העובדה שאני תופס דברים במערכת המושגית שלי לא מהווה מגבלה. זאת לא מגבלה. כך תופסים, לתפוס משהו זה אך ורק להלביש אותו בתוך מערכת המושגים שלי. זה מה שנקרא לתפוס, זה לא מגבלה, זה נקרא לתפוס. וכששואלים אותי מהו השולחן עצמו, לא השולחן כפי שאני תופס אותו, אין דרך לענות על זה, חוץ מה שאני אגיד, כן, השולחן עצמו זה בצבע חום בעיר, בצורה כזאת, זה השולחן, בשפה ובמערכת המושגים שלי. כי רק כך אני יכול לדבר, מה, אחרת באיזה מובן אתה שואל אותי מהו השולחן עצמו? באיזה שפה אתה רוצה את התשובה? אתה תמיד צריך להניח איזושהי שפה כשאתה מטפל במערכת הזאת. ולכן, נדמה לי שיש פה איזושהי, לא יודע אם זה משל, שזה הדבר עצמו אפילו, אין אפשרות לתפוס משהו שלא על ידי להלביש אותו במערכת המושגים של התופס. אני קורא לזה להלביש בעקבות בעל התניא, אבל אני אומר שזה מושג לא רע. זאת אומרת, אני בעצם לוקח, נגיד, אם אני חוזר למדרש הזה במסכת שבת שקראתי בהתחלה, אז התורה הייתה איזשהו משהו מופשט, והקדוש ברוך הוא מוריד אותה לארץ, ואומר, הוא נותן אותה לבני אדם שיעסקו בה. ברגע שהוא רוצה לתת אותה לבני אדם שיעסקו בה, אז ברור שהיא מתלבשת במערכת מושגים אנושית. במובן האמיתי אין פה שום ירידה. זאת התורה עצמה. רק שבני אדם תופסים אותה, הם תופסים אותה במערכת המושגים הזאת. בן אדם שיש לו עיניים ואוזניים, תופס דברים במונחי מראות וקולות. אם יהיה איזה חייזר אחר שיש לו מערכת חישה שונה, אז הוא יתפוס את אותם דברים עצמם בצורה לחלוטין אחרת. או את הקולות יהפוך למראות ולהפך, או שבכלל יהיו לו, לא יודע מה, איזה שהם חושים לחלוטין אחרים שלא מוכרים לנו בכלל, והוא יתפוס את הדבר במערכת אחרת. האם הוא לא תופס אותה נכון? או הוא תופס אותה פחות טוב ממני? ממש לא. הוא תופס בדיוק את מה שאני תופס. רק הוא תופס את זה במערכת המושגים שלו. במובן הזה, אז ההתלבשות של התורה היא לא באמת ירידה, במובן שאנחנו בדרך כלל מתייחסים אליו, כאילו שהתורה מדרדרת. כן, התורה יורדת יותר ויותר נמוך. התורה הזאת אותה תורה עצמה, זה לא תורה אחרת, זאת אותה תורה. רק שבמערכת המושגית של פה למטה, אלה הלבושים שעוטפים אותה. זאת אומרת, ככה היא מופיעה. אי אפשר, דבר לא יכול להופיע בפני אדם שהוא בעל עיניים ואוזניים, אם אין לו מראה וקול. זה הכל, אז הוא צריך לקבל מראה וקול, כדי שבן אדם שנכן בעיניים ואוזניים יוכלו לתפוס אותו. אז לכן בעצם משה והמלאכים מדברים בדיוק על אותה תורה, מורידים את התורה למטה, זאת אותה תורה, זאת לא תורה אחרת. רק התורה מלובשת בשפה שונה, והטעות של המלאכים, ואולי גם של משה, אני לא יודע אם הוא עונה להם את המסקנה, או שהוא עונה להם בטעות אחרת, והמסקנה היא התוצאה של שתי התפיסות, שבעצם התורה זה לא אף אחד משני הלבושים, התורה זה מה שמתלבש בלבושים האלה. ובמובן הזה זאת אותה תורה בדיוק. זה שהמלאכים רואים אותה באופן אחד, אנחנו רואים אותה באופן אחר, אז מה? כמובן, משל גס לעניין הזה, זאת שאלת הטעם הדקרה. שאלת הטעם הדקרה, בעצם, מה זה טעם? מה היחס בין הטעם לבין הדין? הדין הוא בסך הכל לבוש שהטעם מקבל בעולם שלנו. אבל אתה בעצם נגיד, אני לא יודע מה, לא תחבול בגד אלמנה. כן, אסור למשכן אלמנה. אז על זה נחלקו רב שמעון ורב יהודה לגבי טעם הדקרה. אז השאלה, האם זה שאסור לחבול בגד אלמנה זה מפני שאתה מוציאה שם רע בשכנותיה? זאת אומרת, אתה עלול לגרום שתצטרך להחזיר את זה בלילה, כמו שמחזירים לאדם עני, אז יתחילו לחשוד שיש ביניכם משהו. ולכן אמרו לא לקחת משכון מאלמנה ענייה. כך טוען רבי שמעון שדורש טעם הדקרה. רבי יהודה לא דורש טעם הדקרה, אבל נדבר עם רבי שמעון רגע. אז מה רבי שמעון בעצם אומר לנו? שלמעשה הדין שלא לקחת משכון מאלמנה זה בכלל לא עצם העניין. העניין הוא לא להגיע לידי חשד של יחסים בין הגבר לבין אותה מלווה, לבין אותה אלמנה. זה מתלבש במערכת המעשים, זאת אומרת איך זה בא לידי ביטוי במובן המעשי, בזה שלא תיקח מן המשכון, כזה שלא תצטרך להחזיר. כי הטעם הוא תמיד בעצם המהות של הדבר, והדין הוא האופן שבו בא לידי ביטוי המהות הזאת. זאת אומרת, איך זה מתלבש בעולם המעשי? יש פה שאלה, דורשים טעם הדקרה או לא? אלה שלא דורשים טעם הדקרה, יכול להיות שבאמת לא תופסים את היחס ככה, אבל רב שמעון ודאי תופס את היחס ככה, וכרגע מבחינתי זה מספיק, כי אני משתמש בזה רק כדוגמה. פעם נתתי פה שיעור על טעם הדקרה, והסברתי, אני חושב, גם את דעות האחרות. אז הוא אומר שבעצם התורה, נקרא לזה, יורדת אולי, או מתלבשת בלבושים שונים לפי המקום שבו היא נמצאת. אצל המלאכים לבוש אחד, אצל בני אדם לבוש אחר, אבל זאת בדיוק, זאת אותה תורה עצמה. היא בסך הכל מלובשת בלבושים הרלוונטיים בכל מקום. אז נראה את בעל התניא רגע, בפרק ד', ועוד יש לכל נפש אלוהית שלושה לבושים, שמחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה, שכשהאדם מקיים במעשה כל מצוות מעשיות, ובדיבור הוא עוסק בפירוש כל תרי"ג מצוות והלכותיהן, ובמחשבה הוא משיג כל מה שאפשר לו להשיג בפרדס התורה, הרי כללות תרי"ג אברי נפשו מלובשים בתרי"ג מצוות התורה, ובפרטות בחינת חב"ד שבנפשו מלובשות בהשגת התורה שהוא משיג בפרדס, כפי יכולת השגתו ושורש נפשו למעלה. והמידות שהן אהבה ויראה וכו'. זאת אומרת, יש פה בעצם, התורה מתלבשת בלבושים שונים. אני חושב שזה בדיוק באותו מובן שאני דיברתי עליו קודם, שהלבושים האלה הם מחשבה, דיבור ומעשה, וזה התלבשות של אותו דבר עצמו. את המחשבה, נגיד, זה הרעיון, זה הדבר המופשט, והוא מתלבש בדיבור, אנחנו מכניסים את זה לתוך שפה מילולית, ייצוג מילולי של המחשבה הזאת, ואחרי זה המעשה, אם צריך לעשות את זה בעברי הגוף. אז אלה בעצם הלבושים. נקרא עוד קצת מבעל התניא, אני עובר לפסקה הבאה, אני אומר שאי אפשר לדבק בקדוש ברוך הוא, אלא רק דרך הלבושים, שזה מקביל נדמה למה שאני אמרתי קודם, שאי אפשר לתפוס דברים, אלא אך ורק אם אני מלביש אותם בלבושים שנגישים אליי. כמו הגל האלקטרומגנטי, אני לא יכול לתפוס אותו, אלא אם כן אני מתרגם אותו למונחים של אור. זאת אומרת, כי אז אני מבין מה זה, או אז אני תופס אותו. וצמצם הקדוש ברוך הוא רצונו וחוכמתו בתרי"ג מצוות התורה והלכותיהן, ובצירופי אותיות תנ"ך ודרשותיהן, שבאגדות ומדרשי חכמינו ז"ל, בכדי שכל הנשמה, הרוח ונפש שבגוף האדם תוכל להשיגן בדעתה. כך בדיוק אנחנו משיגים את הדבר או תופסים את הדבר על ידי זה שאנחנו מלבישים אותו בלבוש שרלוונטי אלינו ובכל הרמות, מחשבה, דיבור ומעשה, ולקיימן כל כמה שאפשר לקיים מהם במעשה, דיבור ומחשבה, ועל ידי זה תתלבש בכל 10 בחינותיה בשלושה לבושים האלו. ולכן נמשלה התורה למים, המים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, כך התורה ירדה ממקום כבודה שהיא רצונו וחוכמתו יתברך, ואורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד ולית מחשבה תפיסה בכלל, משם נסעה וירדה בסתר המדרגות ממדרגה למדרגה והשתלשלות העולמות, עד שנתלבשה בדברים גשמיים וענייני העולם הזה, שהן רוב מצוות התורה ככולם והלכותיהם בצירופי אותיות גשמיות. יש פה התלבשות באותיות, התלבשות במעשים, התלבשות ברעיונות, התלבשות במילים. כל דבר כזה זה סוג מסוים של לבוש, 24 ספרים שבתורה, נביאים וכתובים, כדי שתהה כל מחשבה תפיסה בהן, ואפילו בחינת דיבור ומעשה שלמטה ממדרגת מחשבה תפיסה בהן ומתלבשת בהן. אבל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו לית מחשבה תפיסה בכלל, כי אם כאשר תפיסה ומתלבשת בתורה ומצוותיה, אז היא תפיסה בהן ומתלבשת בהקדוש ברוך הוא ממש, דאורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. ואף שהתורה נתלבשה בדברים תחתונים גשמיים, הרי זה כמחבק את המלך, דרך משל שאין הפרש במעלת התקרבותו ודבקותו במלך בין מחבקו כשהוא לבוש לבוש אחד, בין שהוא לבוש כמה לבושים, מאחר שגוף המלך בתוכם, וכן אם המלך מחבקו וכו'. אז מה הוא אומר בעצם? אני חושב שזה בסך הכל תרגום של מה שאמרתי קודם, שכאשר אני מחבק את המלך בלבושיו, כן? כשאני תופס את התורה במונחי האנושיים, בלבושי האנושיים, אין פירושו שזה לא התורה האמיתית. לא תפסתי, לא חיבקתי את המלך. אני מחבק את המלך דרך לבושיו, יותר מזה. בלי הלבושים בכלל אי אפשר לחבק את המלך. המלך בלי לבושים לא נגיש לנו. אנחנו חייבים לבושים, לכן הוא מדבר או על לבוש אחד או על שלושה, על בלי לבושים בכלל הוא לא מדבר. אין חיבוש, אין חיבוק בלי לבושים. אתה יכול לחבק בלבוש אחד, אתה יכול לחבק בשלושה. אבל אין שום הבדל ביניהם, בסופו של דבר אתה מחבק את המלך, או בתרגום, בסופו של דבר אתה תופס בדיוק את הגל האלקטרומגנטי, זאת לא מגבלה. זה שאתה מלביש אותו בשפה של אור ותכונות כאלה ותכונות אחרות, זה בסדר גמור, כי ככה אתה תופס אותו. אבל בלי זה אי אפשר לתפוס את הדבר. אבל עם זה, זה לא נכון שאתה לא תופס את הדבר לאיזושהי בבואה שלו, כך תופסים את הדבר עצמו. זה נקרא לתפוס את הדבר. זה בעצם המשמעות של של ההתלבשות. בתוך הדברים האלה הוא כבר כמובן מכניס התלבשויות נוספות. הוא מדבר על מחשבה, דיבור ומעשה. המחשבה, הדיבור והמעשה, אגב, שלושתם לבושים. אז מה יש מעבר לזה? מעבר למחשבה, לדיבור ולמעשה, למעלה. המחשבה זה לא הדבר עצמו, זה רק לבוש. לכאורה המחשבה זה הדבר עצמו. הדיבור, המעשה, אלה לבושים. לא, גם המחשבה היא דיבור. המחשבה היא דיבור, כמו שאני אחשוב נגיד על הרעיונות של התורה, אנחנו לומדים תורה, חושבים על כל מיני רעיונות, מופשטים יותר ומופשטים פחות, זה איזשהו סוג של לבוש, כי התורה המופשטת שעליה דיברתי קודם, זו תורה שאצל המלאכים למשל נראית לגמרי אחרת. ולכן בעצם יש משהו שמעבר למחשבה, המחשבה גם היא איזשהו סוג של לבוש, אולי נזכרתי עכשיו בעוד דוגמה, יש איזה מלומד גרמני אחד בשם אויגן הריגן, שהוא כתב, בתחילת המאה ה-20, הוא הגיע לטוקיו לאיזה חבר שלו, פרופסור למשפטים יפני, והוא ביקש ממנו ללמוד זן. אז הוא שלח אותו למורה זן, הוא כתב על זה ספר, נקרא חץ באומנות הקשת, והוא הגיע למורה הזה, ואז הוא אומר לו, אני רוצה ללמוד. אז הוא אומר לו, הבן אדם, מה אתה רוצה ללמוד? סיוף, שזירת פרחים, לא יודע, לא זוכר כבר, כליעה עם חץ וקשת, או היאבקות, אני לא זוכר כבר מה בדיוק. אז הוא אומר לו, לא, אני רוצה ללמוד זן. הוא אומר לו, כן, כן, אני מבין, אבל סיוף, שזירת פרחים וכן הלאה. מה הפשט בזה? אז הוא אומר שבעצם זה ארבע דרכים שונות ללמוד את אותו דבר. אבל בסופו של דבר, או דרך שזירת הפרחים, או דרך הסיוף, או מה שלא יהיה, אתה לומד את אותו עניין עצמו. התווך, או הלבוש, מה שקראתי קודם, משתנה. אני יכול להלביש את זה בלבוש של כללים איך מסתייפים, או כללים איך קולעים עם חץ וקשת, או כללים של איך שוזרים פרחים. אבל הכללים האלה, אתה לא לומד את אומנות זירת הפרחים. זה התווך שבתוכו אני אכניס לך את הדבר המופשט הזה שאותו אני רוצה ללמד אותך. וזה לא מותנה בתווך. עכשיו, כשאתם תלמדו יש זירת הפרחים באופן הזה, זה יהיה כמו, אני מניח, אני לא הייתי שם אף פעם, אבל אני מניח שזה יהיה איך שוזרים, מה עושים לפני, מה עושים אחרי, איך משתמשים בסוגי פרחים שונים וכו', שזה הכל טכניקות ועקרונות באיך שוזרים פרחים. אז זה המחשבה, כן, הרעיונות. אבל הרעיונות גם הם לבוש. לבוש למה? לאותו דבר מופשט שהוא בעצם רוצה להעביר אותו דרך התווך הזה. שהוא משותף לשזירה, הסיוף וכל הדברים האחרים. במובן הזה, אני אומר, גם המחשבה היא לבוש. היא לבוש כמה שהיא לא הדבר הגבוה ביותר. יש משהו מעליה. עכשיו, בבואה דבבואה של העניין הזה, אפשר אולי לראות במחלוקת ראשונים, ידועה, היא הולכת כך, במשנה בברכות בדף ט"ו, כתוב כך, הקורא את שמה ולא ישמיע לאוזנו יצא. רבי יוסי אומר לא יצא. קרא ולא דקדק באותיותיה. רבי יוסי אומר יצא, רבי יהודה אומר לא יצא. הקורא למפריע זה כבר פחות חשוב. אז הגמרא מסבירה שם, מי תמה דרבי יוסי, משום דרצכם מופיע רק הרשב"א, כי לא היה לי כבר מקום. מי תמה דרבי יוסי, משום דכתיב שמע, השמע לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך. אז הוא לומד מהמילה שמע ישראל, שצריך להשמיע לאוזניים. ותנא קמא סבר, שמע בכל לשון שאתה שומע. ורבי יוסי, מאיפה רבי יוסי יודע שזה בכל לשון שאתה שומע? תרתי שמע מינה. הוא שמע את שני, הוא למד את שני הדברים משמע ישראל. גם את זה שבכל לשון שאתה שומע, וגם שאתה צריך להשמיע לאוזניך. אז על זה מקשה הרשב"א, הוא אומר ככה, זה מופיע אצלכם כבר. ורבי יוסי אמר לך, ממילא שמעת מינה בכל לשון שאתה שומע. פרש רש"י ז"ל, תרתי שמעת מינה. כי דרשת נמי שמע בכל לשון שמיעה, נמי שמעת מינה שצריך להשמיע לאוזנו. ואינו מחובר בעיניי. דמנלן דשמעת מינה תרתי. למה שבמילה אחת אנחנו נלמד שני דברים שונים? בדרך כלל כל מילה מלמדת דין. אם יש דין אחר צריך בשבילו מקור נוסף. איך יכול שלומדים שני דברים מאותה מילה? ועוד אליו היינו ממילא, כן, איך זה יוצא ממילא. ונראה לפרש, אומר הרשב"א, דאחי כאמר. כיוון דדרשת מינה כל לשון שאתה שומע, ממילא שמעת מינה דהו צריך להשמיע לאוזנו. דהי לא, למה לי דהי צריך רחמנה למישרי כל לשון שהוא שומע? פשיטה, שהרי אם אינו צריך להשמיע לאוזנו אפילו בירור הלב בעל משארי, כי זה משמע לכמן גבי בעל קרי, ובירור הלב לא שייך לשון, זה כבר אצלכם לא מופיע, ומילא שמינן שאין תפידה בין לשון הקודש לכל שאר לשונות, אלא ודאי מדי איסרי רחמנה למישרי כל לשון, ממילא שמינן זה צריך להשמיע לאוזנו. אז אומר הרשב"א כך, אם התורה אומרת שאפשר להגיד את קריאת שמע בכל לשון, אז ברור שצריך להשמיע לאוזנו. לא צריך שזה עוד מקור, זה לא עוד דין. זה יוצא ממילא, כמו שרש"י אומר ממילא. למה? בגלל שאם לא היה צריך להשמיע לאוזנו, והדין היה על ההרהור בלבד, בהרהור לא שייך לשון. הרהורים לא נעשים בשפה. אם יש דין שהוא על הרהור ולא צריך להשמיע לאוזנו, אז לא שייך להגיד שאני רוצה בשפה זאת או בשפה אחרת, וממילא לא צריך להשמיע לי את הדין שזה יהיה קשר לשון, שזה יהיה אפשר בכל לשון. אם צריך להשמיע את הדין שאפשר בכל לשון, ממילא שמעת מינה שהדבר הזה צריך לא מספיק הרהור, אלא צריך להשמיע לאוזניו. זאת אומרת, הרשב"א מניח שהרהורים לא נעשים באופן מילולי, ככה לפחות פשט לשונו, ועל זה השג"א סריה כבר מאיר עליו, יש חזון איש בכמה מקומות שמסביר את זה בכמה אופנים. שג"א סריה בתשובה זין, יש אצלכם? לא, שמעתי את זה, לא משנה, שאני אקרא רק את תחילת דבריו. ועוד שעיקר דברי הרשב"א תמוהים הם, דוודאי בהרהור נמי שייך לשון, אם צריך להרהר בלשון הקודש דווקא, או במהרהר בכל לשון סגי, ואין סברה לחלק בין הרהור לדיבור לעניין זה כלל. אז מה אם זה הרהור? גם בהרהור שייך לשון, אומר השג"א סריה, אחרי זה הוא מביא גם איזושהי ראיה. אבל נעזוב את זה. זאת אומרת, השג"א סריה לא מבין מה הרשב"א רוצה. ברור שכשאנחנו מהרהרים, אנחנו מהרהרים במילים. אז גם בהרהור שייך לדבר על השאלה האם צריך שפה מסוימת, או שאפשר בכל לשון. למה הרשב"א מניח שאם זה דין בהרהור, אז לא שייכת פה שפה? יש בתוספות בשבת, בדף מ' עמוד ב', גם לא מופיע אצלכם, אני אקרא. וחיתמה בלשון חול כאמר לי, לא משנה, מדובר שם על דיבור בדברי תורה, ואף על זה אסור להרהר, נימא דאין איסור להרהר, אלא בלשון קודש. והוא ירהר בלשון חול. זאת אומרת, כן, אפשר להגיד שאותו אחד ירהר במקום שאסור להרהר בלשון הקודש, וזה אסור. עצרה, שהוא ירהר בלשון חול, ומה שאסור להרהר זה בלשון הקודש, אבל בלשון חול אפשר להרהר. אז מיד הרשש שם לב פה לתוספות הזה, והוא אומר, שם הרשש בדף מ' בשבת, מכאן ראיה לשג"א סריה בתשובה זין, במה שתמה על הרשב"א שכתבת בהרהור לא שייך לשון. כן? התוספות בעצם הולך כמו שג"א סריה. התוספות בעצם אומר שגם בהרהור שייכת שפה. ואז כמה אחרונים רוצים ללמוד שמחלוקת, יש מחלוקת בין התוספות לרשב"א בשאלה האם כשאנחנו מהרהרים, כשאנחנו חושבים, אנחנו עושים את זה מילולית, או שהמחשבה היא משהו שלא נעשה בדיבור. עכשיו נדמה לי שלקחת את הדבר הזה כפשוטו זה די קשה, כמו ששג"א סריה כבר מאיר. די ברור שאנחנו יכולים לחשוב במילים. זאת אומרת, לא נראה לי שהרשב"א מתווכח על העובדה הפשוטה הזאת שהאדם יכול לחשוב במילים. נדמה לי שמה שהרשב"א אומר כאן זאת אמירה נורמטיבית, לא אמירה עובדתית. הרשב"א אומר שאם יש איזשהו דין, שהוא דין על ההרהור, על המחשבה, ולא על הדיבור, אז ברור שהוא מתייחס למחשבה בקומה המופשטת שלה, ולא למחשבה המילונית. יש מחשבה מילית במפי הרב, אבל כאשר יש דין שעוסק במחשבה, הדין הזה לא מדבר על הרובד המילולי של המחשבה, אלא על התוכן של המחשבה, על המשמעות היותר מופשטת. אוקיי? וזה נדמה לי כוונת הרשב"א, ואז כמובן לא קשה מה שהשג"א סריה מאיר, אבל עדיין יש מחלוקת בין התוספות לבין הרשב"א בשאלה על מה נסובים דיני התורה כאשר התורה מדברת על מחשבה. האם יכול להיות שיהיה דין על המחשבה שעוסק במחשבה המילולית? תוספות אומר שכן. והרשב"א אומר לא. אם יש דין שהוא במחשבה ולא בדיבור, אז הוא ודאי עוסק ברובד הגבוה יותר של המחשבה לפני שזה יתלבש במילים, לפני שזה עבר לייצוג המילולי שלו. ולכן נדמה לי שבהחלט ייתכן שגם הרשב"א וגם תוספות מסכימים שיש במחשבה שתי קומות. יש את הרובד המופשט, את הרעיונות עצמם, ויש את הייצוג המילולי שלהם. וגם הוא יכול להיות במחשבה. הוויכוח ביניהם הוא בשאלה, כאשר יש דין הלכתי על המחשבה, על איזה משתי הקומות הדין הזה מדבר. למה הוא מתייחס? למחשבה המופשטת או לביטוי המילולי שלה? אוקיי? אז פה אנחנו רואים עוד דוגמה להתלבשות של המחשבה במילים. זאת אומרת, אם היה לנו קודם את התורה המופשטת, משהו, לא יודע, אני לא יודע תאר אותו, אני יכול, אפשר להבין גם למה, תמיד תיאור נזקק לשפה, אז ששואלים אותי, רגע, אז תאר לי רגע את הגל האלקטרומגנטי כשלעצמו. אי אפשר, כל תיאור הוא תמיד להגיד מה זה יעשה בהתלבשות מסוימת, בשפה מסוימת. אז זאת שאלה חסרת מובן, תאר לי את הגל האלקטרומגנטי עצמו. ובדיוק אותו דבר אי אפשר להגיד, תאמר לי בבקשה, מה פירוש התורה המופשטת ההיא לפני שהיא התלבשה? מה זה? כל תשובה על השאלה מה זה תהיה תשובה מלובשת. אז אי אפשר לענות על שאלה מה עשו בזה. אני יכול לענות איך זה נראה בלבוש כזה או בלבוש אחר, אולי אני יכול לענות על זה, אבל זה לכל היותר מה שאני אוכל לעשות. אז יש את הדבר המופשט. אחרי זה יש את המחשבה בקומה העליונה שלה. המחשבה בקומה העליונה שלה היא כבר מלובשת. וזה מה שראינו בעל התניא אומר, שהמחשבה היא כבר לבוש. מחשבה, דיבור ומעשה שלושתם שלושה לבושים. זה לא הדבר עצמו. למה? כי הדבר עצמו זה הדבר המופשט. המחשבה זה כבר לבוש. למה? כשאני חושב, נגיד, על מצוות כיבוד אב ואם, אז התוכן של המצווה, כיבוד אב ואם, זאת המחשבה המופשטת. הניסוח המילולי זה כבד את אביך ואת אמך, שזה כמובן התלבשות של התוכן ההוא בשפה, בלשון הקודש, בשפה העברית, שאני יכול כמובן גם לומר את זה במחשבה, אבל כשאני אומר את זה במחשבה זה כבר לבוש שלי, כי זה מתלבש במילים. יש את הלבוש הראשון שכמו מחשבה, כדי את אביך ואת אמך, וגם הוא רק לבוש, כי התורה המופשטת לא עוסקת בכלל באבא ואמא. אבל הלבוש הראשון זה המחשבה, הרעיון הזה שצריך לכבד אב ואם, או אסור לחלל שבת, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. המחשבה הזאת מתלבשת בדיבור, והוא יכול עדיין להיעשות במחשבה עצמה, בקומה התחתונה של המחשבה, זה הייצוג המילולי של המחשבה, זה הלבוש השני, והלבוש השלישי זה המעשה. אבל לצרכנו אני אוסיף פה עוד לבוש או שניים, אחרי שזה מתלבש במילים, אז כמובן אפשר להביע את זה במילים, ואז אני כבר מדבר את זה. כשאני מדבר את זה, לא בטוח שהצלחתי להוציא בדיוק את מה שחשבתי עליו. לא תמיד אנחנו מצליחים לבטא בפה את מה שחשבנו עליו, אולי אפילו מה שחשבנו עליו מילולית. אולי, אבל זו שאלה מעניינת של עצמה. כי אפילו המילולי, מהשלב שבו אני חושב את המילולי, לשלב שבו אני אומר את המילולי, כבר יש איזשהו פער, ובוודאי כאשר אני כותב. אם אני כותב את זה, אז זאת התלבשות הכי מצומצמת שיש, בגלל שאז מה שיש זה רק המילים. כשאני מדבר את הדברים האלה, גם אם אני מדבר משהו מילולי, אני, יש שפת גוף, יש קונוטציה, יש טונים, אינטונציה, כן, ודברים כאלה, אז אני יכול להעביר הרבה, עושר הרבה יותר גדול מאשר בכתיבה. כתיבה זה המילים עצמם, זהו, אין לך יותר מאשר במילים עצמם. לכן ההתלבשות במילים, יש לה שלוש רמות. המילים כפי שאני חושב אותם, המילים כפי שאני אומר אותם, והמילים כפי שהן נכתבות. אז בתוך ההתלבשות במילים יש כבר שלושה תת לבושים, כן? שלוש שכבות של הלבוש המילולי. ואחרי זה יש כמובן גם את הלבוש המעשי. הפער הזה בין הלבוש המילולי ללבוש המעשי הוא בעצם הנושא של מאמר מעניין של ביאליק, שנקרא גילוי וכיסוי בלשון. אולי אני אקרא איזה כמה משפטים. על מה יש לתמוע? על אותו רגש הביטחון ועל אותה קורת הרוח שמלווים את האדם בדיבורו, כאילו הוא מעביר באמת את מחשבתו או את הרגשתו המובעת על מי מנוחות ודרך גשר של ברזל. והוא אינו משער כלל עד כמה מרופף אותו הגשר של מילים, עד כמה עמוקה ואפלה התהום הפתוחה תחתיו, ועד כמה יש ממעשה הנס בכל פסיעה בשלום. הרי הדבר ברור שהלשון לכל צירופיה אינה מכניסה אותנו כלל למחיצתם הפנימית, למהותם הגמורה של דברים, אלא אדרבה, היא עצמה חוצצת בפניהם. במובן מסוים הייצוג המילולי חוצץ, לא מאפשר לנו לתפוס את הדברים עצמם. יש איזשהו פער מובנה בין הייצוג המילולי לבין הדבר שמיוצג על ידי המילים, וכמו שאמרתי קודם, זה נכון לכל לבוש. יש גם פער גדול בין הדבר המופשט לבין ייצוגו במחשבה. או בין הייצוג במחשבה לבין הייצוג במילים. המילים והכתיבה וכל כל ירידה כזאת בעצם כרוכה באיזשהו פער, שכמו שאמרתי קודם, יכול להיות שאנחנו בכלל מפספסים את העניין. או שאנחנו משתמשים באותם מילים כדי לתאר תוכן שהוא לגמרי שונה, כמו הארמון של הפילוסופים שהזכרתי קודם. ולכן הפערים האלה הם איכשהו אי אפשר להימלט מהם. זאת אומרת, כל צעד כזה זה בעצם עוד נתק בינינו לבין המקור המלובש. וכן הלאה. אז זה עניינה של ביאליק. צעד הבא, אז איך בכל זאת מגשרים על הפער בין הדיבור או הכתיבה לבין הרעיונות שמובעים בדיבור ובכתיבה? אז כאן יש טענה שהרב הנזיר מדבר על זה בספר כל הנבואה, בהתחלה שם באות כ"ו נדמה לי, כ"ו והלאה, והוא טוען, כן, דברים מפורסמים, כבר הרמב"ן מדבר על זה, שיש מחלוקת בראשונים איך להבין את ייחודה של לשון הקודש. הרמב"ם במורה נבוכים, כשהוא מדבר על לשון הקודש, אז הוא אומר, זה מופיע אצלכם נדמה לי, או שלא? לא. טוב, אז הרמב"ם אומר, ולי גם כן טענה וסיבה בקריאת לשוננו זה לשון הקודש. ולא תחשוב שהוא הפלגה ממנו או טעות, אבל הוא אמת. מפני שזה הלשון הקודש לא הונח בו שם כלל לכלי המשגל. לא מן האנשים ולא מן הנשים, ולא לגוף המעשה המביא להולדה, ולא לזרע ולא ליציאה. אילו הדברים כולם לא הונח להם שם ראשון כלל בלשון העברי, אלא ידברו בהם בשמות מושאלים וברמיזות. והיה הכוונה בזה שאילו הדברים הן ראוי לזוכרם שיושם להם שמות, אבל הם עניינים שצריך לשתוק מהם. וכשיביא הצורך לזוכרם, יעשה לו תחבולה בכינויים ממילות אחרות, כאשר נסתר מעשותם ואת הצורך בכל יכולתן. אז הרמב"ם אומר שלשון הקודש נקראת כך בגלל שאין בה שם לעברי ההולדה. אותי שומרת על לשון נקייה, נקרא לזה כך. הרמב"ן על מחצית השקל בפרשת כתיסה, אז הרמב"ן מביא את דברי הרמב"ם וחולק עליו, והוא טוען שזה נקרא לשון הקודש בגלל שהקדוש ברוך הוא משתמש בזה, ולא בגלל איזה עניין טכני שזה אין בו שם, או בגלל זה לשון נקייה. עדיין לא כתוב בו באופן מלא את מה שהרב הנזיר מביא שם בשם כמה מקובלים, וגם מנדלסון נדמה לי כתב דבר דומה, הוא מביא את זה שם. שלשון הקודש יש לה איזושהי התייחסות ישירה לתכנים שהיא מביאה. זאת אומרת, השימוש של הקדוש ברוך הוא בלשון הקודש מיוחד לעומת כל שאר הלשונות, כן, בתום הדבורה, נדמה לי הרמה, כותב את זה באיזה מקום, שכל הלשונות הן הסכמיות. הן הסכמיות במובן הזה שאין קשר ישיר בין הביטוי המילולי לבין התוכן שהביטוי המילולי הזה מבטא. אלא אנחנו מסכימים איזושהי הסכמה, קונבנציה כזאת, לזה קוראים כיסא, להוא קוראים שולחן, בונים איזה כללי שפה ומייצרים שפה. לעומת זאת בלשון הקודש, הטענה של הרמה זה שיש איזשהו קשר מהותי בין התוכן לבין הדיבור. זאת אומרת, מי שיפענח את הביטוי המילולי נכון, לא יהיה פער בין זה לבין התוכן שמתלבש בדיבור. כן, הפער הזה שעליו דיבר ביאליק, או שתיארתי אותו קודם, בין התוכן לבין הלבוש המילולי של התוכן הזה, נעלם בלשון הקודש. זה ייחודה של לשון הקודש, להבדיל משאר הלשונות, אבל זה כמובן כאשר הקדוש ברוך הוא משתמש בה, כשהוא כותב את התורה. גם אנחנו, כשאנחנו משתמשים בלשון הקודש, נדמה לי שלא נכון להתייחס אליה כך. זאת אומרת, יש עדיין את הפער בין מה שאנחנו רוצים לומר, לבין הביטוי המילולי של הדבר הזה. יש לזה, הוא מביא, הרב הנזיר עצמו מביא לעניין הזה שתי השלכות הלכתיות. הרמב"ם הלכות קריאת שמע כותב, קורא אדם את שמע בכל לשון שיהיה מבינה, והקורא בכל לשון צריך להיזהר מדברי שיבוש שבאותו לשון, ומדקדק באותו הלשון כמו שמדקדק בלשון הקודש. קריאת שמע נקבע בכל לשון, זה מה שראינו קודם, רבי יוסי שם במשנה, אבל צריך לדקדק בדיוק כמו שמדקדק בלשון הקודש. אז אומר הזה הרייבד, קורא אדם את שמה וכו', כתב הרייבד, אמר אברהם, אין זה מקובל על הדעת, לפי שכל הלשונות פירוש הן, ומי ידקדק אחר פירושו. לתרגם ללשון אחרת זה פירוש. מה, למה זה רלוונטי לדקדק בנוסח של הפירוש? מה זה משנה? בסופו של דבר הפירוש משמר רק את התוכן. אני מעתיק את התוכן עד כמה שאני יודע. אבל אין קדושה בניסוח, במילים. מה טעם לדקדק באותיות ובמילים כאשר אנחנו מדברים על תרגום? כך טוען הרייבד. אז אומר הרב הנזיר, הם לשיטתם. הרייבד אגב בפירוש ספר יצירה, נדמה שבעוד מקום גם הוא חולק על הרמב״ם בתפיסת לשון הקודש, והטענה של הרב הנזיר זה שהרמב״ם תופס שגם לשון הקודש היא כזאת. אין הבדל מהותי בינה לבין שאר לשונות. אז אם פה צריך לדקדק, גם שם צריך לדקדק. ולמה? אולי זה להביע איזשהו כבוד לדבר, אז אתה צריך לדקדק בדיוק בשפה, אבל לא באמת, כדי שאם אתה לא תדקדק, אז תפספס משהו. כי בסך הכל אם זה מביע נכון את התוכן, אז זה מביע את התוכן. מה זה משנה באיזה נוסח בדיוק אמרת את זה. אבל הרייבט שמבין שיש בנוסח בלשון הקודש משהו שהוא מעבר לתוכן שמובע בו. זאת אומרת, זה לא, אם אתה תרגם את זה לשפה אחרת, לא, זה יפספס משהו. זה לא יהיה מדויק. אז הוא אומר הרייבט, כל תרגום פירוש הוא, מי זה ידקדק אחר פירושו? מה שייך לדקדק בשפה שהיא לא לשון הקודש, זאת תפיסה מאוד ברורה של לשון הקודש כמשהו שלא רק מביע רעיונות או תכנים, אלא יש חשיבות לאופן הניסוח של התכנים, לא רק לתוכן שאנחנו בחרנו לנסח, שאותו גם אפשר לנסח באופן אחר, גם בהלכות מגילה, יש שם מגיד משנה, המגיד משנה אומר שם הקראה פרגום בכל לשון לא יצא, אבל קוראים אותה ללועזות בלעז. הוא פירש רש"י לועזות שיודעים לשון אחר שאינו לשון הקודש, ונראה מדבריו שאף על פי שיודע אשורית ויודע לעז, אילו רצה לקרותה בלעז, יוצא בידי חובתו. וזה נראה בדעת רבנו, ואין נראה כן מהירושלמי, שאמרו יודע לעז ויודע אשורית, מהו שיוציא אחרים בלעז, לא יצא, יכולים מביא את הירושלמי שלא נראה כך. מה פשר החלוקה הזאת? את לשון הקודש אתה יכול, אתה יוצא ידי חובה גם אם אתה לא מבין את הלשון הזאת, אבל לשון אחרת אתה יכול לצאת ידי חובה אם אתה מבין אותה. כי לשון אחרת העיקר זה התוכן. אם התוכן עבר אליך, אז יצאת ידי חובה. אבל בלשון הקודש, אפילו אם אתה לא מבין את התוכן, יש משהו בניסוח עצמו שהוא מעבר לתוכן שאותו הניסוח מבטא. בעצם זה מוביל אותנו לתחילת הדרך, זה היה הקדמה, כי זה אומר שיש איזשהו הבדל מהותי בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. בתורה שבכתב, יש משמעות לאופן שבו היא מנוסחת, אנחנו מדקדקים באותיותיה, אנחנו דורשים אותה. זאת אומרת, יש משהו שהוא לא רק קשור לתוכן, אלא למילים עצמם יש איזושהי משמעות. הביטוי המילולי יש לו חשיבות או קדושה בפני עצמו, אם נציע ביטוי מילולי אחר לאותו תוכן, זה לא יהיה אותו דבר. תורה שבכתב שהיא מתורגמת, זה לא תורה שבכתב. אבל בתורה שבעל פה זה לא ככה. תורה שבעל פה, גמרא, אם מישהו יתרגם את הגמרא לאנגלית, זה קדוש באותה מידה כמו הגמרא בארמית, או בתרגום לעברי, לא משנה. כל עוד אנחנו משמרים את התוכן, כיוון שתורה שבעל פה במהותה זה תכנים, זה לא ניסוחים. התכנים לא צריכים להתלבש בניסוח, או כשהם מתלבשים בניסוח, זאת התלבשות מקרית. הניסוח הוא לא, אין לו תפקיד מצד עצמו, אין לו משמעות מצד עצמו, אלא כמבטא את התוכן. ולכן אם תנסח את זה אחרת, אין בעיה. אבל בתורה שבכתב, אם תנסח אחרת את מה שכתוב בה, אז לא, אז איבדת את קדושתה. אתה למדת את התורה, אתה מפרש אותה, אבל זה לא קדושה של תורה שבכתב. זה משהו אחר, כי תורה שבכתב זה קדושת הנוסח או הכתב, ותורה שבעל פה זה קדושת התוכן. ולכן הגמרא בגיטין אומרת, דרש רבי יהודה בר נחמני, מתורגמני דרב שמעון בן לקיש, כתיב, כתוב לך את הדברים האלה, הוא כתיב כי על פי הדברים האלה, הכיצד, דברים שבכתב היא אתה רשאי לאומרן על פה, דברים שבעל פה היא אתה רשאי לאומרן בכתב. כן, דין ידוע שאסור להגיד בעל פה תורה שבכתב, ואסור להגיד בכתב תורה שבעל פה. למה אסור להגיד בעל פה תורה שבכתב? אז בטור, בסימן ממדלת שמה מדבר באורח חיים, מדבר על איך אנחנו אומרים קורבנות ושחרים, והטור אומר שיש חשש, אנחנו יכולים להגיד את זה כי אין חשש שנתבלבל. אנחנו יודעים טוב את הפסוקים האלה בעל פה או קריאת שמע, ולכן אפשר להגיד את זה למרות שיש איסור על דברים שבכתב לומר אותם בעל פה. אז הבעיה היא הבלבול, ומה הבעיה בזה שנתבלבל? אני מניח שאת התוכן אנחנו כן יכולים להגיד. הבעיה היא שזה לא הנוסח הנכון. התורה שבכתב, מהותה, זה קדושה של הנוסח עצמו. לא התוכן שהנוסח הזה מביע. לעומת התורה שבעל פה, ודאי שאין שום בעיה לומר בעל פה, ושכל עוד אתה אומר את התוכן הנכון, אין בעיה, לא אכפת לי הניסוח. הניסוח פה הוא לא חשוב. התוכן הוא החשוב. יותר מזה פה כתוב שיש אפילו איסור לכתוב תורה שבעל פה, שזאת עוד שאלה, אבל הסבר אפשרי אחד לעניין הזה, זה להפך, כדי שלא יחשבו שלתורה שבעל פה יש קדושה של נוסח. אז לכן אסרו לכתוב את תורה שבעל פה, כי קדושה שבעל פה, תורה שבעל פה זה קדושה של התוכן, ולא של הנוסח. ולכן אסרו, אולי לכן אסרו לכתוב את זה. איך כל זה מתקשר אלינו, או לפורים? פורים בעצם נמצאת בתפר, גם היסטורית וגם מהותית, בין נבואה לחוכמה, כי זה תחילת בית שני, נבואה הנביאים האחרונים עוד היו בכנסת הגדולה, ומיד אחרי זה מתחיל עידן תורה שבעל פה. אז המעבר בין חוכמה, בין נבואה לחוכמה, זה מעבר בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה. כן, הספרים, ספרי ענך, בעצם נגמרים בערך אז, ומתחילה תורה שבעל פה, ולכן בעצם פורים נמצא איכשהו בתווך, בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה, או בין קדושת התוכן לבין קדושת הניסוח. יש כמה מקומות, יש בתנחומה בפרשת נוח, והמהר"ל גם מדבר על זה בכמה מקומות, שהקימו וקיבלו בפורים זה מדבר על תורה שבעל פה. הגמרא דורשת את זה על מרצון ובאונס, אבל יש מדרשים מקבילים שמדברים על תורה שבעל פה מול תורה שבכתב, והמהר"ל מסביר שקבלת הדינים של פורים במגילת אסתר, זה בעצם קבלת תורה שבעל פה, כי קיבלנו על עצמנו דינים שלא כתובים בתורה כמחייבים, כתורה. וכיוון שכך זאת בעצם קבלת תורה שבעל פה. נדמה לי שבהסתכלות קצת היסטורית, אפשר לומר שכל המושג הזה של שתי תורות שנמסרו למשה בסיני, זה סוג של ביטוי אנכרוניסטי. זאת אומרת, אני חושב שבתקופה של עד תחילת מה שאנחנו קוראים עידן תורה שבעל פה, ההתייחסות לזה לא הייתה כשתי תורות, אלא כתורה ופירושיה. הקדוש ברוך הוא נתן תורה, וכמובן הסביר מה כתוב בה, מה פירוש המילים. כשאתה נותן טקסט, אתה צריך להסביר מה הוא אומר, זה ברור. בתחילת בית שני, מתחילה תפיסה אחרת לגמרי. תורה שבעל פה זה לא רק פירושים לתורה שבכתב. תורה שבעל פה זה תורה שיוצרים בני אדם. ותורה שיוצרים בני אדם זה כמעט דברים רבסי ניגרה, לקרוא לדבר כזה תורה. כן, בפרקי אבות אנחנו מדברים על משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, נביאים מסרו אנשי כנסת הגדולה וכו', שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה, הוא היה אומר. פעם שמעתי איזה יהודי ששאל ועד אליו לא אמרו, רק הוא היה אומר. מה אמר משה, מה אמר יהושע, זקנים, נביאים, כנסת הגדולה, שמעון הצדיק משיירי כנסת הגדולה בסוף, כן, הוא היה אומר, ועד אליו לא אמרו. התשובה עד אליו, התודעה הייתה, ודאי שאמרו, אבל התודעה הייתה תודעה של מסירה, הוא קיבל במסר, קיבל במסר, אנחנו צינור חלול. תורה זה מה שניתן למשה בסיני. שמעון הצדיק פותח את העידן של תורה שבעל פה, שתורה נוצרת על ידי בני אדם, שהוא היה אומר, זאת אומרת, התורה שהוא אמר אותה, וזה עדיין תורה. והדבר הזה, זה מה שמאפיין את העידן של בית שני. ואז באמת מתחילה ההסתכלות האחרת הזאת שאומרת, יש לנו שתי תורות. תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ושתיהן תורה. למרות שזה נוצר על ידי בני אדם, כן, שיטת הרמב״ם על המדרשים בשורש השני, שהוא אומר שהדרשות בעצם לא חושפות את מה שיש בתוך הפסוק, אלא מרחיבות אל מעבר למה שכתוב בפסוק. זאת אומרת, גם הדרשות פתאום נתפסות לא כפענוח או חשיפה של מה שיש בתוך תורה שבכתב, אלא כתורה שנוצרת על ידי חכמים, תורה חדשה, תורה שנוצרת על ידי בני אדם. את הדבר הזה היה די קשה להקל. הרבה מאוד מדרשים והטפות, כן, של חז"ל וסיפורים האלה על תנור של אחנאי וכל העניינים האלה, הם התמודדות עם זה. התמודדות עם התפיסה שהייתה שגורה עד אותו זמן, שתורה זה מה שניתן למשה בסיני. מה שבני אדם ממציאים זה לא תורה. עד היום הרבה אנשים חושבים ככה. שמה שאנשים ממציאים זה לא תורה, ולכן משה רבנו קיבל את כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש וכולי. אנחנו צריכים תמיד להסביר שזה תורה בגלל שכבר משה רבנו קיבל את זה. כי קשה לאנשים לעכל את העובדה שדברים שיוצרים אנשים נחשבים גם הם תורה. זו המלחמה על תנור של אחנאי, אמרתי על הדחת רבן גמליאל, אפשר לראות את זה בהרבה מקומות בגמרא. הכל לדעתי זה סביב העניין הזה של לייסד או למסד את ההתייחסות הזאת. יש לנו שתי תורות. ושתיהן יש להם אותו מעמד, שתיהן ניתנו למשה בסיני לפחות באופן עקרוני, אז יש להם את אותו מעמד, אותה קדושה. ועדיין, האחת מהן יש לה קדושת נוסח, ולשנייה יש קדושת תוכן, ולא נוסח, כי הנוסח, בני אדם, ניסחו את הרעיונות שלהם. אז אין קדושת תוכן, לא משנה איך מנוסחת הגמרא, משנה מה היא אומרת. ולכן אנחנו לא מדקדקים בגמרא כמו שמדקדקים בתורה. הגמרא זה סוג של ניסוח של הדברים, בסדר, אפשר לנסח את זה בכל מיני צורות. הקדושה היא קדושה של התוכן. ועכשיו אני חוזר למגילת אסתר. מגילת אסתר בעצם מהווה הפתיח לקראת ההתלבשות הבאה הזאת. תורה שמתלבשת בבני אדם והרעיונות מתחילים להתנסח, יוצאים על ידי בני אדם ונחשבים לתורה. ההתלבשות הזאת בעצם עומדת להתחיל לקרות עכשיו, תחילת בית שני, ומגילת אסתר, או מה שקורה סביבה, נדמה לי לפחות מכינה או מפלסת את הדרך לקראת השלב הזה. ובואו נראה את זה בכמה היבטים. אז קודם כל במגילה בדף זין, אמר רב שמואל בר יהודה, שלחה להם אסתר לחכמים כיוונו לדורות. כן, זה לקבוע את המועד ואת את מנהגיו לדורות, שזה יצטרף לתורה שבכתב, גם כן דבר מוזר מאוד, במחשבה הראשונית, במחשבה של עד אותה תקופה, מה פתאום מועד שקובעים חכמים יכולים להצטרף, מה זה, בדו להם מועד מליבם. זה ממש בתויסיף. זאת אומרת, איך יכול להיות שמועד שמוסיפים חכמים רוצה להצטרף לרשימת המועדים דאורייתא? אז אסתר מבקשת מהם, כן, אני רוצה מועד שאנחנו, חכמי אותו דור, קובעים שזה יצטרף לרשימת המועדים והמנהגים שמלווים, ההלכות שמלוות למועד הזה. ואז היא אומרת, כיווני לדורות, שלחו לה קינת מעוררת וכולי, כן, בסופו של דבר ינתה להם וכנראה שקיבלו את זה, עובדה שיש לנו את פורים. שלחה להם אסתר לחכמים, כתבוני לדורות. מה זה? זה עכשיו המעבר לא מהמועדים של דאורייתא למועדים של חכמים, או מועדים שהם מעשה ידי אדם, אלא לצורת ההופעה של התורה. כתבוני לדורות, הכוונה, תצרפו גם אותי לתורה שבכתב שעומדת להיגמר. אנחנו בסוף תקופת תורה שבכתב, אני מקווה כולל הנח, כן, הכתובים, הנביאים והכתובים, ואסתר רוצה עדיין להיכלל שם, היא רוצה עדיין להצטרף לשם, כי אחרת היא לא תורה. אחרת היא לא תהיה תורה. אין דבר כזה תורה שמייצרים בני אדם. תורה זה רק משהו שהוא חלק מהקורפוס של הנבואה והנביאים והכתובים. אז היא אומרת, כתבוני לדורות, ואז חכמים עושים שם איזה פלפול שצריך ביאור. בכל אופן הם לא רוצים להיענות לה, ואז בסוף מוצאים איזושהי דרשה בתורה שאפשר לכתוב בכל זאת את מגילת אסתר. זאת אומרת שאסתר בעצם רוצה להצטרף לתקופה הקודמת, שהמועד יהיה כמו המועדים דאורייתא, ושהספר יהיה כמו הספרים הכתובים מדאורייתא. זאת אומרת, היא עוד לא בעצמה לא מוכנה לקבל את זה שיש משמעות לתוכן גם אם הוא לא כתוב במסגרת ספר, גם אם הוא לא מלובש במילים והופך להיות מקובע כמו תורה שבכתב. יש איזה ביטוי בהמשך הגמרא שם, אמר רב יהודה אמר שמואל, אסתר אינה מטמאה את הידיים. זאת אומרת, כתבו את אסתר, אבל לא מטמאה את הידיים. זה לא ספר קודש במובן המלא. למימר דסבר שמואל, אסתר לאו ברוח הקודש נאמרה? מה פשר השאלה הזאת? את הקריטריון אם היא מטמאת את הידיים או לא, זה השאלה אם היא נאמרה ברוח הקודש. כי אם היא נאמרה ברוח הקודש, אז זה תורה מהקדוש ברוך הוא, ואם ככה זה תורה. תמה את הידיים, בספר קודש, הכל בסדר. אבל אם זה דברי חוכמה או דברי תורה שנוצרו על ידי בני אדם, זה לא יכול להיות קדוש. זה לא מתמה את הידיים. אז לכן אנחנו צריכים עכשיו לבדוק האם אסתר ברוח הקודש נאמרה או לא, כדי לדעת האם זה חלק מכתבי הקודש. ואז מתחיל דיון שלם, אמר שמואל אסתר ברוח הקודש נאמרה, עם כל מיני ראיות, אבל בתוך זה מופיע, מיטב רבי מאיר אומר, כהן לא מטמא את הידיים ומחלוקת בשיר השירים וכולי. תניא רבי שמעון בן מנסיה אומר, קהלת אינו מטמא את הידיים מפני שחוכמתו של שלמה היא. מה זה? עוד פעם, אותו עניין. אם זה דברים שלא ירדו מלמעלה, זה לא תורה. או לפחות לא תורה במובן המלא, זה לא יכול להיות תורה. זה חוכמתו של שלמה. מה אנחנו פוסקים להלכה דרך אגב? אז תראו ברמב״ם, הלכות שער אבות אטומות. הבאתי את הרמב״ם הזה, נכון? כן, צורות התפילין וכולי, בסוף הוא אומר, ולא דברי תורה בלבד, אלא כל כתבי הקודש, אפילו שיר השירים וקהלת שהן דברי תורה, דברי חוכמה, מטמאים את הידיים. כן? אפילו קהלת ושיר השירים שהם דברי חוכמה, בגמרא כתוב שאם הם דברי חוכמה אז הם לא מטמאים את הידיים. מה מטמא את הידיים? רק מה שנאמר ברוח הקודש. מה הרמב"ם פוסק? ועל אסתר יש דיון האם זה נאמר ברוח הקודש ואז זה מטמא את הידיים או לא? הרמב״ם את אסתר בכלל לא מבין. הוא אומר כל דברי תורה מטמאים את הידיים, כולל קהלת ושיר השירים, למרות שהם דברי חוכמה, הוא מקבל את זה שהם דברי חוכמה. אלא מה? אנחנו כבר בעידן תורה שבעל פה. בעידן תורה שבעל פה גם דברי חוכמה יש להם מעמד של תורה. למרות שזה לא ירד מלמעלה, זה חוכמתו של שלמה היא, כמו שהגמרא אומרת, לא ירד מלמעלה במובן המלא, אני מתכוון. זאת לא הנוסח הוכתב לשלמה כמו שהכתיבו למשה רבינו את התורה. בכל זאת זה נקרא תורה. עד אותו שלב זה לא נקרא תורה, כי עד אותו שלב התפיסה של תורה הייתה רק מה שהיא עובד מלמעלה. ומשם והלאה, תורה זה כבר גם יכולה להיות יצירה אנושית. את אסתר בכלל הרמב״ם לא מביא, בגלל שאסתר זה קל וחומר. קהלת ושיר השירים זה מקרים יותר בעייתיים מאשר, מאשר מגילת אסתר. אותו דבר לגבי הצלה מדלקה, אותו תהליך קורה. עוד פעם, כתבי הקודש מצילים אותם מפני הדלקה, משנה בשבת. בפשטות, בסוגיה נראה שההצלה מהדלקה מותנית בזה שזה יהיה ספר קודש. לכן הגמרא דנה שם ספר תורה שנשארו בו 85 אותיות, ואיך בדיוק, האם מצילים אותו מפני הדלקה או לא. בסדר? ומה אומר לנו כבר, אני קופץ ישר לסוף, לסוף הדרך, המשנה ברורה אומר לנו, ברמב״ם רואים שעדיין התפיסה היא רק ספרי קודש מצילים אותם, ברמב״ם התפיסה נשארה ככה. בשולחן ערוך יש כבר הבדל, אפילו בכל לשון, ברמב״ם לא מקבל את זה בכל לשון, בשולחן ערוך יש בכל לשון, אבל מגילה הוא מביא שיש אומרים שכן ויש אומרים שלא, ובמשנה ברורה שם כותב, כל בשם המגן אברהם, מגן אברהם השיג את כל זה הוא רק בזמן התלמוד, דאז היה אסור להצילה, אלא אם כן כתובה כהלכתה, כיוון שלא ניתן לכתוב וללמוד בה, אבל העידנה, כיוון אתם משום עת לעשות לשם ניתן ללמוד בה, אפילו כתובה בנייר ובכל לשון, הם אלה מצילים אותה מפני הדלקה. זה שניתן לכתוב זה לא הופך את זה ללשון, לספר קודש. אבל בשלב שבו זה ניתן לכתוב, אז זה השלב שבו החליטו שתכנים שנכתבים, גם הם יכולים לקבל קדושה. שבמקור הקדושה הייתה קדושה של התוכן, לא של הנוסח. ברגע שכתבת את זה על ספר, זה נוסח שקיבל איזושהי גושפנקה, בוודאי אם זה ברוח הקודש נאמר כמו מגילת אסתר, אז הדבר הזה הופך להיות קדוש, למרות שהקודש במקור הוא קודש של ניסוח, של תוכן, סליחה, ולא של ניסוח. איפה רואים את זה בצורה הכי טובה? שולחן ערוך סימן תפרש צדיק. צריך לקרותה כולם מתוך הכתב, ואם קראה על פה לא יצא, וצריך שתהיה כתובה כולה לפניו לכתחילה. אבל בדיעבד אם השמיט הסופר באמצעה תיבות אפילו עד חציה, הוא קראה מה קורה על פה, יצא. פה יש איזושהי מחלוקת, אני צריך לקרוא מתוך הכתב כל חלק, אבל ברור שהמגילה עצמה זה דבר די מדהים. זאת אומרת, צריך להקשיב לכל מילה, מי שמפספס מילה לא יצא ידי חובה. אבל הספר יכול להיות חסר חצי מהמילים. וצריך לקרוא מתוך הכתב כמובן. צריך לקרוא מתוך הכתב, צריך להקשיב לכל מילה, אבל הספר יכול להיות חסר חצי מהמילים. אז תחליט, אם זה ספר, וצריך לקרוא מתוך הכתב, שיהיה ספר מלא, ואז שאני קורא, אני קורא, כל מה שכתוב. איך יכול להיות שאני צריך לשמוע כל מילה, אבל הספר חצי מהמילים יכולות להיות חסרות. באמצע, אבל לא בצדדים, אני לא נכנס לפרטים ההלכתיים. מה פשר העניין הזה? נדמה לי שזה בדיוק הביטוי לעניין שמגילת אסתר היא לא ספר. אסתר ביקשה מחכמים כתבוני לדורות. חכמים לא קיבלו את זה. אפשר יהיה לכתוב את זה, אבל זה לא יהפוך לספר, זה לא ספר תורה. מגילת אסתר היא חצי תורה שבעפר. היא לא תורה שבכתב לגמרי, היא משהו באמצע, היא שלב הביניים, המעבר בין תורה שבכתב לבין תורה שבעפר. אז מבחינת הנוסח, אסתר ברוח הקודש נאמרה. הנוסח מקודש. את כל מילה שכתובה במגילה צריך לשמוע, בשביל לצאת ידי חובה. הספר, מה שכתוב, שיהיה כתוב אפילו חצי. זה לא חשוב, כיוון שזה לא הפך לספר. וחז"ל באמת בגמרא אומרים, מגילה נקראת ספר ונקראת איגרת. כן, אמר רב חלבו, אמר רב חמא בר גורי, אמר רב, מגילה יוטט, כן, מופיע אצלכם. מגילה נקראת ספר ונקראת איגרת, נקראת ספר שהיא תפרה בחוטי פשתן פסולה, ונקראת איגרת שהיא מטיל בשלושה חוטי גידין כשרה. מלבד שיהיו משולשים. אז מה כתוב פה? שהיא נקראת ספר ונקראת איגרת, היא משהו בין... ספר לבין איגרת. מה ההבדל בין ספר לאיגרת? איגרת זה משהו שמטרתו לשאת תוכן. אני שולח איגרת למישהו, הוא קורא אותה, הבין את התוכן שרציתי להעביר לו, ועכשיו הוא זורק לפח. אין משמעות לדבר שכתוב. זה מעביר לי תוכן. ספר זה משהו שנשאר. יש לו משמעות מצד עצמו, לא רק מבחינת התוכן שכתוב בו. מגילת אסתר היא לא לגמרי ספר, היא נקראת ספר ונקראת איגרת. ויש פה נפקמינה, אגב, נפקמינה אחת שמובאת כאן. הראשונים דנים בעוד נפקמינה, אבל בגמרא משתמע שיש רק נפקמינה אחת. רק לגבי תפרה בשלושה גידים. למה? אז כבר תעשה לגמרי כמו ספר תורה, מה הבעיה? אם אתה כבר החלטת לעשות את זה ממש כמו ספר תורה, על הקלף, בדיו והכל, אז גם עם הגידים כבר, למה דווקא את ההלכה הזאת אתה משאיר? נדמה לי שחז"ל רוצים להגיד לנו בכוונה, לא, יש הבדל הלכתי בין מגילת אסתר לבין ספר. כי מגילת אסתר היא תוכן כתוב, היא לא ספר. קדושתה ביסודה זה קדושת התוכן, לא קדושה של הספר. ולכן הם רוצים להשאיר איזשהו הבדל הלכתי בין ספר תורה לבין מגילת אסתר. אולי בצורה היפה ביותר רואים את זה, למרות שזה כמובן מי שאחראי לזה זה רבותינו מבריסק, של סוגיה מפורסמת לגבי סרטוט. הגמרא אומרת במגילת את זין עמוד ב' דברי שלום ואמת, אמר רבי תנחום ואמרי לאמר רב אסי, מלמד שצריכה סרטוט כאמיתה של תורה. הניסוח הזה הוא ניסוח מוזר כבר. צריכה סרטוט כאמיתה של תורה. צריכה סרטוט כספר התורה. כמובן שזה בגלל שזה דברי שלום ואמת, אבל למה הניסוח המוזר? אז רש"י שם כותב כאמיתה של תורה, כספר תורה עצמו, סרטוט הלכה למשה מסיני. בספר תורה צריך סרטוט הלכה למשה מסיני, דברי שלום ואמת בא להגיד לי שמגילה צריכה סרטוט כמו ספר תורה. בתוספות, בכמה מקומות, בגוונים שונים, מקשה על רש"י. תוספות טוען שאם רש"י צודק שלומדים את זה מספר תורה, אז כבר אפשר היה ללמוד את זה מזה שהיא נקראת ספר. כמו שאר דיני ספר תורה. למה צריך דרשה מיוחדת של דברי שלום ואמת? לכאורה, כמו כל שאר דיני ספר תורה, צריך ללמוד את זה גם את סרטוט. אז לכן תוספות חולק על רש"י ואומר שספר תורה לא צריך סרטוט, ורבי נותן אומר שכן, לא משנה איזה סוגיה ארוכה, והאחרונים העריכו בטובה. הרמב״ם הולך בשיטת רש"י. הרמב״ם אומר שהלכה למשה מסיני שאין כותבים ספר תורה ולא מזוזה, אלא בסרטוט. אז יש גם הלכה למשה מסיני בספר תורה, ושוב פעם חוזרת השאלה של תוספות, אז אם זה כך, אז למה לא לומדים מספר תורה למגילת אסתר? בגלל שהיא נקראת ספר, לא בגלל דברי שלום ואמת. תראו גם את הניסוח של הרמב״ם כשהוא מביא את ההלכה הזאת, אז הוא אומר, אין כותבים את המגילה אלא בדיו על הגביל או על הקלף כספר תורה. ואחרי זה ממשיך, וצריכה סרטוט כתורה עצמה. אז תגיד, הם כותבים את המגילה אלא בדיו על הגביל, על הקלף ועם סרטוט כספר תורה. מה הבעיה? לא, את כל שאר הדינים הוא אומר כספר תורה. וחוץ מזה, היא צריכה סרטוט כתורה עצמה. אז אומר רב חיים בסטנצי והרב מבריסק בהלכות מגילה, שהדין סרטוט הוא דין שהוא לא דין בספר, אלא דין בתוכן. כשאתה כותב תוכן נקודה של מראה בדף זין בגיטין, מביאה שמרוך וסרטט פסוקים שהוא שלח אותם באיגרת. שלומים. זאת אומרת, זה לא דין בספר, זה דין בזה שאתה כותב תוכן מקודש. כשאתה כותב תוכן מקודש, אתה צריך סרטט. נתת לו כבוד או משהו כזה, אתה צריך לסרטט. אותו דבר פה, היא צריכה סרטוט כאמיתה של תורה, אומרת הגמרא. או כתורה עצמה, כמו שאומר הרמב״ם, הכוונה, היא צריכה סרטוט מדין התוכן שבה. זה לא מדיני הספר. ולכן, כך הוא עונה פשוט התוספות, לכן אי אפשר ללמוד את זה מזה שמגילה נקראת ספר. בגלל שהיא לא ספר. אלא מה זה מגילת אסתר? מגילת אסתר זה תוכן כתוב. ומה שאומרים לנו חז"ל, שתוכן כתוב צריך סרטוט, ולא בכדי הם השמיעו את זה דווקא בהלכות מגילה, למרות שסרטוט יש גם בספר תורה ובמזוזה ובתפילין, אבל למה דווקא פה נקטו בלשון הזאת? כדי ללמד אותנו שדין סרטוט גם במקומות האחרים הוא לא שונה. דין סרטוט מחייב במגילה, אז רואים שזה לא דין בספר, אלא זה דין בתוכן מקודש שכתוב. ממילא גם בשאר המקומות שצריך סרטוט, זה העניין. למה השמיעו את זה דווקא בהקשר של מגילה? כי זה מהותה של מגילה. כי מגילה היא תוכן מקודש שכתוב, היא לא ספר. ולכן זה בדיוק תחילת עידן תורה שבעל פה. הירושלמי מביא שאפילו ניתנת להידרש מגילת אסתר, כך שהנוסח, ברוח הקודש נאמרה, מגילת אסתר יש כן דיוק בנוסח, להבדיל מתורה שבעל פה. ועדיין זה לא ספר, במובן המלא, אלא זה תוכן מקודש שכתוב. יש משמעות לכתיבה שלו, אבל התוצר הוא לא ספר. זאת אומרת, אין דין של קדושת ספר על העניין הזה. ואולי, אם אני חוזר לנקודת הפתיחה שלי, אז יכול להיות שתהליך הירידה או ההתלבשות של התורה, שבפורים עושה עוד צעד משמעותי במעבר מהתוכן אל הכתב, אל המילים ואל הכתב, ופתאום נוצרת איזושהי תודעה שגם תוכן שנוצר על ידי בני אדם יכול להיות תורה. יש שתי תורות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. וזה מה שאסתר מבקשת, תכלילו אותי שם, אז אומרים לה, אל דאגה, גם אם לא נכלילו אותך את תורה. כיוון שיש גם עוד תורה, יש תורה שבעל פה. זה הפתיח של תורה שבעל פה. ולכן לעתיד לבוא אומר הרמב״ם בהלכות מגילה מפורסם בעקבות הירושלמי, כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידים להיבטל לימות המשיח חוץ ממגילת אסתר. הרי היא קיימת כחמישה חומשי תורה וכהלכות של תורה שבעל פה שאינן בטלים לעולם. אז מה לא בטל לעולם? ספר תורה של ניסוח ומדויק מפי הקדוש ברוך הוא, הלכות תורה שבעל פה, כי זה קדושת התוכן, התוכן לא מתבטל אף פעם. מה כן מתבטל? מתבטלים הניסוחים שמנסים להחליף את התוכן. כי אנחנו בעולם מתוקן, לעתיד לבוא, אנחנו כבר לא נזקק להתלבשות במילים כדי להבין שיש לתוכן איזושהי משמעות. את הלקח הזה לומדים מגילת אסתר. לכן מגילת אסתר גם היא לא עומדת להיבטל, כמו חמישה חומשי תורה וכמו הלכות תורה שבעל פה. יש קטע שמצאתי בסוף, עם זה אני אסיים אולי, של הרב קוק, כל העולם השכלי כולו ועימו ענפיו כולם עד תכלית, תחתית כל המדרגות שהן כוללות כל המצוי כולו, מתחלפים הם במצב של איתים חשות, איתים ממללות. כן, לפעמים זה הרעיון, לפעמים זה ממולל, מלובש בדיבור. ובאו הישועות לסדר נזיקין, מאוגדות עם יסוד החסידות אשר לאבות ולברכות, זקן הנה לראות בשמחת גבך, להתעלל עם נחלתך, כשם שהעקרות מצילות צל אחת על חברתה, וצריכות העקרות, הכוונה זה התלבשות כמובן בדברים המחשבתיים, וצריכות את למטרת התאגדותן ההרמונית עזר ממקור עליון, מהמעיין שהצורות העקריות מתהוות משם עוד בטרם שהן מתגלמות בחטיביות מיוחדה, כמו כן התכנים המוסריים מן המסותרים זה את זה, כל אחד בנה, כשזה מתלבש במילים אז נוצרות סתירות, כל אחד בונהו את עולמו בו בצורה רחבה, רדיקלית ואינו חושש כלל לאותו הציור העולמי, ואותן התביעות של התכנים המוסריים האחרים. בסדר? ורק משם הברכות שופרות וכו'. טוב, האמת שאין לי מספיק זמן לשחק עם העניין הזה, אבל הקטע הזה של הרב קוק זה תוצאה של מחולל רנדומי שמצאתי באינטרנט. מחולל טקסטים רנדומי, אז יש טקסטים של הרב קוק, יש טקסטים, מחשב כתב את זה. זאת אומרת, אז עכשיו תחשבו על הרעיונות המעניינים שכתובים בקטע הזה ועל המשמעות של זה לענייננו. זאת אומרת, את הקשר בין הרעיונות לבין הדיבור שמייצג אותם, והאם באמת זה חשוב שזו תוצאה של מחולל רנדומי, או שאולי, מה זה משנה? פורים שמח.